רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, תלמידים, אברכים, רבנים, בברכת זמן טוב, זמן קיץ פורה. נכנסים לזמן קיץ אחרי בין הזמנים ארוך. ההצדקה העיקרית לבין הזמנים שיחזרו אחר כך עם כוחות חדשים, רעננים, שתהיה תחילה חדשה. אני מקווה שבאמת כל אחד ואחד ניצל את הזמן הזה, יקבל מקדושת הימים, ימי הפסח, אבל גם לחזור עם כוחות חדשים ורעננים. זמן קיץ הוא זמן אביב, אביב זה זמן של פריחה והתחדשות. קיץ, זמן של קצירה, של לנסות כבר להתחיל ליהנות וללקוט את הפירות שזרענו במהלך כל השנה. אני מקווה שכל אחד ואחד כפרט והישיבה כישיבה תנצל את הזמן הזה לעלות ולהצליח. אנחנו גם נמצאים בימים, חודש אייר, ימים גדולים, ימי הספירה שהם ימי הכנה למתן תורה, ימים שכל יום ויום מתכוננים ועולים עוד מדרגה ועוד צעד לקראת קבלת התורה. ובדורות האחרונים זכינו לימים גדולים של עם ישראל, חודש הזה, יום העצמאות, יום ירושלים, ימים שמשפיעים על כלל ישראל, וגם הם צריך להתייחס אליהם לא כאיזה שהם ימי פגרה ועוד איזשהו יום של חופש או יום שאנשים באמת לקבל מהימים האלה עוצמות וכוחות, כי הם ימים גדולים. אני אתייחס לזה גם בהמשך. אנחנו נלמד בעזרת השם בזמן הזה מסכת סוכה. זה קשור למה שאמרנו. בשם הגר"א אומרים על הפסוק ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון, שישנם שתי מצוות שאדם מקיים בהם בכל גופו בלא שהוא צריך לעשות מעשה. בדרך כלל כשאנחנו עושים מצוות אנחנו צריכים לעשות מעשים, והמעשה הוא באיזשהו עבר אחד מתוך רמח עברנו. אבל יש שתי מצוות שאדם כל כולו בלא עשייה, אלא בעצם שהותו במקום הזה, בטריטוריה הזאת, והיא בשלם סוכו ומונתו בציון. יש כאן השוואה בין ציון, ארץ ישראל, וסוכה. אלה שתי מצוות שאדם נכנס בהם. סוכה אדם נכנס, תישבו כן תדורו, מקיים מצווה. אדם ישן בסוכה, תראו איזה כיף, אתה יכול לישון, מקיים מצווה. אדם נמצא בארץ ישראל, שוהה בארץ ישראל, נכנס כל כולו השהות, שלם סוכו ומונתו בציון. ובאמת זה כשיושבים בסוכה. אבל גם כשלומדים, ואולי עוד יותר, כשאדם לומד מסכת סוכה, הוא נדבק בעניין הזה של סוכה וקשר. זה באמת, כשלימוד תורה, אנחנו צריכים להפנים שלימוד תורה כל כולנו. האדם מתקדש בלימוד. מבחינה מסוימת, לימוד של מסכת סוכה יכול להיות יותר גדול מלשבת בסוכה. יכול להיות זה תורה וזה מצווה. אדם יכול שיקראו לו לעשות סוכה, בוא נלך לעשות סוכה, לבנות סוכה, זה מצווה. יש ראשונים שאומרים שמברכים על זה. אבל אם הוא יושב ולומד מסכת סוכה, הוא יכול לשאול, רגע, זה מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, אם אני לא אעשה סוכה, מישהו אחר יעשה סוכה. אז הוא אומר, אני לא הולך לבנות סוכה, כי אני לומד מסכת סוכה. היי, מה אתה לומד מסכת סוכה? תבנה סוכה. לא, לבנות סוכה זה מצווה, אבל זה מצווה שבגופו כבר יכולה לעשות על ידי אחרים. ללמוד מסכת סוכה זה ערך של לימוד תורה. אומרים, אתם יודעים שיש מנהג ישראל שבמוצאי יום כיפור הולכים מיד ותוקעים יתד ראשונה לבנות סוכה. אומרים שאספת אמת במוצאי יום כיפור קרא לבן שלו, והיה בהמשך האדמור מגור, אמר לו בוא נלך נשב נלמד עכשיו כמה דפים ממסכת סוכה שיתד היא שלא תימות. זאת אומרת, הלימוד יש לו ערך לא פחות. אז אנחנו נכנסים לעניין של סוכה, וסוכה זה מסכת שאפשר וראוי שאדם יתכנן את הזמן שלו באופן שהוא יוכל ללמוד את המסכת הזאת, להקיף אותה, לתכנן את הזמן. אנחנו בעזרת השם באלול נלמד לולב הגזול, אז אדם יתכנן את זמנו בעיון ובבקיאות כך שיוכל ללמוד את המסכת ולדעת אותה. וכמובן יש רמות של ידיעה. כתוב בתלמידי הגרא, אולי בניו מספרים, שהגרא פעם אמר לתלמידיו שראוי לאדם שיהיה לפחות בקיא במסכת אחת מתחילתה ועד סופה וידע אותה, כי זו זכות גדולה ומעלה גדולה. ואחד מתלמידיו, תלמיד של הגרא, שידע ללמוד, היה, אמר אני אלמד מסכת סוכה, ולמד את מסכת סוכה היטב, ובא לפני הגרא ואמר הנה למדתי את מסכת סוכה ואני יודע אותה. שאל אותו הגרא, אתה מוכן שאני אבחון אותך? הוא אמר כן, מה כבר יכול, הוא יודע, כמו שיהודי קורא אשר יודע ממש בעל פה, תלמיד של הגרא. אז שאל אותו הגרא, רק תגיד לי עכשיו כמה מחלוקות יש בין אביי לרבה, בין רב לשמואל, בין רב יהודה לרבי מאיר, בין רב הונה לרב חיסדה, התחיל, תגיד לי כמה מחלוקות יש. אז הוא ידע את המסכת, תלמיד של הגרא, ופתאום במבט כזה, והגרא התחיל למנות לו, הוא לא ידע מה לענות, והגרא התחיל למנות לו. בסוף שאל אותו הגרא, ככה כתוב, תגיד לי כמה סוכות כשרות יש במסכת וכמה סוכות פסולות יש במסכת. תאמו לכם, זה סוג אחר של ידיעה. כמובן הוא לא ידע למנות את כולם. הגרא עשה לו חשבון ומנה לו, וכתוב שהגרא אמר שמנה לו את מנייני סוכות כשרות כמניין סוכה עם וב, סוכה מלאה, והסוכות הפסולות זה כמניין סוכה בלי וב. כן? ככה כתוב בתלמידי הגרא המצנים. אז אני מאחל, אנחנו לא יכולים להגיע לדרגה כזאת של ידיעה. כן? כתוב שרב זלמלב, תלמידו של הגרא, היה מדבר בשבח של רבו. כן? אמרו על יהודי אחד שהוא בקיא בכל השעס כמו אשר יושבי ביתך. בסדר, מה יכול להיות יותר מאשר יהודי יודע אשר יושבי ביתך? אז הוא אומר כן, אבל אם תשאלו יהודי מה כתוב במילה האחרונה לפני פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, מה כתוב שם? אז אדם צריך להתחיל לחשוב, רגע, מה הפסוק קודם, אין יכול ללך לסבב ואתה יותר ותוכלם ביתו, ביתו, אבל לא מיד, לא מצולם. הוא אומר אצל הגרא זה היה כך. אז אני מאחל לנו, בואו ניקח לנו פרויקט ללמוד את סוכה, אולי לפחות כמו תלמיד הגרא ולא כמו הגרא, לדעת, לשלוט, לדעת, מסכת סוכה יתדי שלא תימות, יתדי שלא תימות. באמת, כדי להגיע לדבר כזה צריך איזושהי דבר אחד, סוג של אהבת תורה. אהבת תורה באופן שאנדה מבין תורה בונה אותי, תורה ממלאת אותי, תורה היא מצווה, תורה היא קדושה, תורה היא קשר שלי עם ריבונו של עולם, תורה היא הדבר שמשפיע ומוליך את עם ישראל. ברגע שאדם חש את זה ויש לו את אהבת תורה, אז הוא רוצה לדעת, רוצה להספיק, רוצה להקיף. אנחנו קראנו פרשת קדושים תהיו. התורה פותחת בקדושים תהיו, וידוע השאלה מה זה קדושים תהיו. יש את רשי, יש את הרמב"ן, רשי אומר פרושים, רמב"ן אומר קדש עצמך במותר לך, במותר לך. יש אבל שאלה מפורסמת, מי שקורא את הפרשה בקדושים רואה שהתורה עוברת ממצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו, ממצוות של מקדש של אור החיים למצוות של יורה דעה למצוות, הכל אין איזשהו סדר. כשאנחנו רואים רמב"ם, יש יד חזקה לכל ספר, לכל נושא יש ספר, ובתוך הספר יש הלכות לכל נושא ונושא. אפילו בתוך כל פרק ברמב״ם משלים לנו עניין. כן? כל פרק ברמב״ם. אגב, אני מציע לאנשים, לפני שלומדים מסכת סוכה, לעבור על הרמב״ם הלכות סוכה. רמב״ם הלכות סוכה, פרק אחד ברמב״ם מתייחס לדפנות, פרק אחד על סכך, פרק שני הנוסף על לולב ועל המצוות. יש סדר. יש סדר ברמב״ם. למה? מה? ריבונו של עולם לא יכול לסדר את התורה כמו הרמב״ם לפחות? מה זה המעברים האלה? חז"ל מתייחסים לזה ואומרים, כי לוויית חן הם לראשיך. המצוות מלוות את האדם בכל מקום. המצוות מלוות את האדם. זאת אומרת, ודאי שבשביל לדעת, אז הסדר של הרמב״ם הוא מספיק. אבל התורה רוצה שתורה שלנו תהיה תורת חיים, שילוו אותנו. לא שיש לאדם, הוא חי, והמצוות נמצאות באיזשהו מקום. אלא הוא, זה חלק ממנו. אז כמו שבן אדם, אם זה חלק ממנו, אז הוא רואה, הוא יוצא לרחוב, אז רגע יש לו ניסיון, והוא צריך להימנע מעבירה, ורגע יש לו איזשהו מצווה, והמצווה יכולה להיות בן אדם למקום, בן אדם לחברו. התחושה הזאת, נראה לומר שזה גוף הקדושים תהיו. בן אדם, בשביל שהתורה תקיף אותו, קדושים תהיו, הקדוש ברוך הוא שלום אומר, אני רוצה שתהיו קדושים. ברגע שתהיו קדושים, כל מעשיכם יהיו, והחיים הם חיים מורכבים. אני אומר מהבחינה הזאת, בני תורה תהיו, תלמידי חכמים תהיו. כשבן אדם יש לו אהבת תורה, אז הוא קודם כל רוצה ללמוד ורוצה להקיף, אבל כל דבר גם מעניין אותו, מסקרן אותו. אבל גם כשהוא שומע, הוא נפגש עם תופעות, אז הוא אומר, רגע, מה ההלכה אומרת? הוא יכול לשמוע חדשות ולהגיד, רגע, מה דעת הלכה בזה? אם דבר כזה היה מגיע לדין תורה. בשביל זה צריך להיות ממולא באהבת תורה. כמו שסוחר שמסתובב בעיר או מסתובב ביריד, הוא כל הזמן חושב לעצמו, רגע, מה אני יכול לעשות כסף? תלמיד חכם צריך לבוא ולחשוב, רגע, בן תורה, בחור ישיבה, רגע, מה הספר הזה, על מה הוא מדבר, מי כתב אותו, ומה הוא עושה, מה הנושאים האלה, שומע איזושהי תופעה, מה דעת תורה בעניין הזה, מה המחלוקת. קדושים תהיו, תלמידי חכמים תהיו. סיפרתי כבר כמה פעמים על רב שלמה זלמן, שאחרי מלחמת ששת הימים הלך בעיר העתיקה וראה שבבתי הקפה שם מגישים קפה שחור חם עם כוס מים, כי ערבים רוצים לשתות קפה בשביל הכיף, תענוג, ואז קודם שותים מים קריים כדי שלא יהיה צמאים, ועכשיו שותים קפה בשביל החשיבות של הקפה. אז ככה הולכים, אז רב שלמה זלמן ראה את זה, אומר, וואי, זה פותר את הבעיה של ברכה אחרונה על משקאות חמים, כי יש שאלה על ברכה אחרונה במשקאות חמים ששותים אותם לאט לאט. אז הוא אומר, הנה, יש פה פתרון לבעיה. עכשיו, לא שרב שלמה זלמן חשב שזה מה שמעסיק את היושבי בתי הקפה הערבים, אבל כשאנחנו רואים, אנחנו אומרים, הערבים, אלה יודעים לעשות חיים, יודעים לשתות קפה. עכשיו, זלמן מסתכל, רואה את זה. אני אומר, צריכים להיות סקרני. רבותיי, יש עוצר עצום למטה. יש עוצר ספרים ענק. אי אפשר, גם אם אדם יפתח כל יום ספר ויסתכל, אבל קצת לדפדף, רגע, הספר הזה, מי כתב אותו? במה הוא עוסק? סקרנות. תלמידי חכמים אנחנו, רוצים לגדול. מה אומרים על זה? מה הנושאים? מי הרבנים? מי כתב את זה? יש לנו אתגר לנסות ולהבין, להיות קשורים באהבת תורה, וכל דבר שקשור לתורה צריך לעניין אותנו. ואנחנו גם צריכים, וזה קשור לתקופה שאנחנו נמצאים, להבין שלכל תקופה ותקופה יש את האתגרים שלה, ויש לה את היעדים ואת החובות שאנחנו מחויבים אליהם. אנחנו נמצאים בימים, ציינו עכשיו, לא מזמן, לפני יומיים שלושה, את יום השואה, ואנחנו הולכים לקראת יום העצמאות. הסמיכות הזאת יש פה קבוצה של בחורים שהייתה בפולין. אי אפשר להסתכל על מה שקרה בשואה ועל מה שאנחנו רואים היום במדינת ישראל בלי שאומרים, רגע, זה הפרק ביחזקאל על העצמות היבשות. יחזקאל מתאר עצמות יבשות. אגב, כשרואים לו עלינו תמונות של ניצולי מחנות ההשמדה, איך שהם היו נראים שם, באמת אי אפשר לתאר. לא צריך. אמא שלי השתחררה מאושוויץ 27 קילו. אמא שלי השתחררה 27 קילו מאושוויץ. אתם יודעים מה פירוש שיש לי אישה בת 16, 17, 27 קילו? זה עצמות. והנביא מתאר שהקדוש ברוך הוא מראה לו בקעה מלאה עצמות, התחיין העצמות האלה, והוא אומר לו, אתה ידעת, שם אלוקים אתה ידעת, הרי על פניו זה לא יכול להיות, אתה ידעת זה כאילו אומר, רק אתה יכול. והקדוש ברוך הוא מראה לו איך העצמות האלה קרבות עצם אל עצם, ופתאום נהיה אור וגידים ויש גוף. ואחרי הגוף בא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, צריך להינבא על הרוח. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, הינבא אל הרוח, הינבא בן אדם ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוקים, מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה וחיו, והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל הימה, הנה אומרים יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם והליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני השם, ופותחי את קברותיכם ובעלתי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם ואיתכם כי הנה השם, דיברתי ועשיתי נאום השם. אחרי שהגוף נבנה, יש קריאה אל הרוח. ובאמת, כשקמה מדינת ישראל, וחלק מאלה שעמדו ומתנגדים או היססו, אמרו, רגע, יש פה גוף, יש פה מדינה, אבל איפה הרוח? והנה, ברוך השם, זכינו. ועם ישראל הגיע, היום בארץ ישראל, גם עם זה שמדברים שיש גזרות וממשלה ועניינים, לא הייתה בהיסטוריה של עם ישראל תקופה של תורה וריבוי תורה, כולל ממשלה ומדינה שמחזיקה תורה ומאפשרת לאנשים ללמוד תורה כמו בתקופה הזאת. אבל אני רוצה לדבר על עוד רוח, וכאן אני קורא אליהם להכניס רוח בעצמות. זה להבין שיש חשיבות עצומה בגוף שנבנה. דבר ראשון, יש פה קיום הנבואה, ויש פה עם ישראל שעובד מלהיות עצמות יבשות לגוף חי. ושאין ערך, העסק לא נגמר בעצם מה שהגוף נבנה, אלא בזה שנכנסת הרוח. רבותיי, מי הציבור שהיום חי בתחושה הלא הכפולה אלא השלימה הזאת של ערך וחשיבות? הנה מתקיימים לפנינו דברי הנביאים, והגוף הזה שנבנה זה לא איזשהו דבר אחר ולא משהו פוליטי ולא משהו אירוע חולף מצד אחד, אבל מצד שני שצריך להיכנס הרוח. ציבור מועט מאוד שאתם, אנחנו, הם אלה שמאמינים שהנה ראשית צמיחת גאולתנו מצד אחד, מצד שני שזה ראשית שצריך להיות מושלם על ידי כניסת הרוח. וכניסת הרוח זה הבנה של להכניס שעם ישראל יהיה עם ישראל עם תורה, עם מצוות, עם ערך של קדושה. עם שמבין שבלי גוף אין לו קיום, אבל גם בלי רוח אין קיום. ולכן כשאתם ואנחנו יושבים פה בבית המדרש, זה לא עוד מסכת סוכה שנלמדת באלפיים שנות עם ישראל, אלא מסכת סוכה של מי שמבין שאני הולך להיות חלק מבניין הרוח של עם ישראל. כך, רק ככה יושלם הדבר. וזה צריך לאדם, לתת לאדם תעצומות, וזה צריך לחשוב לבן אדם כשאני יושב ולומד פה, מה התוכניות שלי בעתיד, איך אני משלב את החזון הזה, מה אני פועל לעניין הזה. ולעניין הזה צריך את שני הדברים, את שני הדברים, להכיר בערך חשיבות בניין הגוף, ובעניין של בואי הרוח, ומארבע רוחות בואי הרוח, יכול להיות מכיוונים נוספים. ובאמת להבין את הדבר הזה, זה הבנה של משלב את העניין של קדושים תהיו עם בני תורה תהיו ועם בני תורה של הדור הזה. בפרשה שלנו, ועם זה אני אסיים, כי זה משלים את העניין, המצווה הגדולה של קידוש השם מופיעה אצלנו בפרשה ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני השם מקדישכם. לא תחללו ונקדש. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה אומר שיש מצוות עשה לקדש את השם ואיסור לחלל את השם. רק שרואים את הרמב״ם, הרמב״ם שם בפרק ה' בנוי בצורה קצת מוזרה, כי הרמב״ם אומר איך מקיימים את המצווה. אז היינו מצפים מהרמב״ם שהרמב״ם יגיד הנה יש מצווה לקדש את השם, איך? בג' עבירות יארג ועל יעבור, בשעת השמד יארג ובעל יעבור. אבל הרמב״ם מתחיל דווקא בצד השלילי. הרמב״ם מתחיל מתי אסור להיערב. כל בית ישראל, פרק ה' מיסודי התורה, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזרים שלא לחללו שנאמר ולא תחללו את שם קודשי. כיצד בשעה שיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה או יארגנו, שבת למשל, יעבור ולא יערב, שנאמר במצוות אשר יעשה אותם אדם וחי בהם ולא שימות בהם, ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו. זאת אומרת הרמב״ם לא מפסיק עם זה שיכול לא להיערב, אלא אם מת הרי זה מתחייב בנפשו. במה דברים אמורים? בשאר מצוות. אבל בג' עבירות לכאורה היינו מצפים מהרמב״ם, הרמב״ם אומר כל בית ישראל מצווים על קידוש השם שנאמר ונקדשתי, יתחיל הרמב״ם הזה שבג' עבירות יהרג ואל יעבור. נראה לומר שהרמב״ם מוסר לנו מסר. יש אנשים שהיו יכולים לטעות שכשהתורה אומרת יהרג ואל יעבור, זה נובע מחמת זה שערך החיים הוא לא ערך חשוב. נו, מה זה? מה זה חיים? תעזוב, היום חיים, מחר זה לא נורא. אז מה? עבירה, אדם ימות. אם אדם היה טועה בזה, הוא היה טועה כפול. הוא גם היה טועה באי הבנת ערך החיים, אבל גם הוא לא היה מבין את מעלת מצוות קידוש השם. איך אנחנו תופסים באמת בגדול? אומר לנו הרמב״ם, החיים של אדם ישראל זה הדבר הכי גדול וחשוב, עד כדי כך שאם אדם אסור לו למסור נפשו על שאר עבירות, ואם עבר הרי זה מתחייב בנפשו. עכשיו שהבנת שזה ערך החיים, תבין שיש לפעמים שיש דברים שהם הרבה מעל ומעבר לזה של קידוש השם. כשאדם לומד ככה את הרמב״ם הוא גם מבין את ערך החיים, וגם כשהוא מצווה על קידוש השם פתאום הדבר מקבל שיג גדול חדש. לא בגלל הזלזול בערך החיים אתה מצווה למסור עצמך, לא, החיים הגדולים והעצומים האלה והנפלאים לפעמים צריך למסור אותם בשביל ערך נעלה מהם. וכמדומני שהרמב״ם בזה מבהיר לנו. אם הרמב״ם אומר לנו יש כאן שני ערכים, מצד אחד ערך קדושת החיים הוא הדבר הכי נפלא, מצד שני יש גם מצוות קידוש השם, המסקנה היא אשרי מי שמצליח לשלב את שני הדברים האלה, לקדש את השם בחייו. לכן איך הרמב״ם מסיים את פרק ה? הרמב״ם מסיים את אותו פרק ה, הפרק שמדבר על קידוש השם, וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דיבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם ומקבילן בסבר פנים יפות ונעלב מהם ואינו עולבם, מכבד להם אפילו מקילים אלה, נושא ונותן באמונה, עושה כל מעשיו לפני משורת הדין עד שימצאו הכל מקלסים ואוהבים אותו ומתאבים למעשיו, הרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדיאת ישראל אשר בך את פער. הנה התחילה והסוף של הרמב״ם הם נובעים מאותו דבר. ערך החיים הוא נפלא, אבל קידוש השם הוא גם דבר נפלא. הנה יש לאדם הזדמנות לשלב את שני הדברים הללו. קידוש השם בחיים נובע מחמת מי שמבין את ערך החיים, את ערך קידוש השם, ומנסה לשלב אותו. ושוב, הציבור שלנו, אנחנו יותר מציבורים אחרים מגיעים למעגלים רחבים של החיים, וזה לא בדיעבד אלא בסוג מסוים של לכתחילה של עבודת השם בכל מרחב החיים. הדבר הזה הוא אתגר לא פשוט, אבל הוא מאפשר לנו לבוא ולקדש שם שמיים בחיים. אבל בשביל זה צריך להתמלא בקדושה, להתמלא בתורה, להיכנס לתוך עולמה של תורה, כמו שדיברנו בחינת סוכה, ואז זוכים לכל המעלות הגדולות האלה. יהי רצון שנזכה כל אחד ואחד מאיתנו בישיבה כישיבה להתעלות בזמן קיץ, להצליח בלימודינו, לקדש שם שמיים בכל מעשינו, ולהיות עובדי השם בכל שלב ושלב. טלפונים. הזכירו לי עכשיו להזכיר מחדש את התקנה הקיימת שלא מכניסים פלאפונים לבית המדרש. זה לא בא ממני, אני שכחתי להזכיר את זה, אבל הנה, התערותא דלתתא, אבל ודאי וודאי שזה נכון.